הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני של הלכות ערכין וחרמין. בפרק זה מדבר הרמב״ם בעיקר על לשונות שונים שבהם מתחייב האדם בערכים ודמים. בתחילת הפרק על ערכים ודמים של עברי האדם, לאחר מכן על לשונות שונים של התחייבויות בדמים, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על ייעוד הכספים והכלים שנתרמו להקדש. ולדברים המבוארים בתחילת פרק זה יש להקדים את מה שנתבאר בפרק הקודם, שישנו הבדל בין ערכין לדמים, שהערכין הם סכום קבוע אותו קצבה התורה לכל גיל, ללא קשר למצבו של אותו אדם, ואילו הדמים נקבעים לכל אדם לפי שוויו הכספי, באם היה נמכר כעבד. פותח הרמב״ם בהלכה א', האומר ערך ידי עליי, או שאמר ערך עיני עליי, או ערך רגלי עליי, או שאמר ערך יד זה העומד לפניי, או ערך אינו עליי, לא אמר כלום, שאין משמעות לאמירתו ואינו חייב לתת דבר. והגמרא בערכין לומדת זאת ממה שנאמר בתורה בנוגע לערכין, כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, ולא בערך ללמדך שערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך איברים. אך באם אמר ערך ליבי עליי, או ערך כבדי עליי, או ערך ליבו של פלוני עליי, או ערך כבדו של פלוני עליי, שכל אלו הם איברים שאין האדם יכול לחיות בלעדיהם, נותן את ערך כולו, וכן כל איבר שאם ינטל מן החי ימות שאי אפשר לחיות בלעדיו, הרי אם אמר על אותו איבר ערכו עליי, נותנו את ערך כולו, שכיוון שחייו של האדם תלויים באיבר זה, נחשב הדבר שהעריך את כולו. והגמרא לומדת זאת מהפסוק הנ"ל שנאמר בו בערכך נפשות, שכל איבר שהנפש תלויה בו, נחשב הדבר שהעריך את כולו. הלכה ב', אם אמר האדם חצי ערכי עליי, נותן את סכום חצי ערכו, כפי שהתחייב. אך אם אמר ערך חצי עליי, שמשמעות הדבר שהוא מתחייב לתת את הערך של חצי מגופו, הרי במקרה זה נותנו את ערך כולו, משום שאי אפשר שינטל חציו ויחיה. שבאם יחתכו את גופו לשניים, לאורך או לרוחב הוא לא יוכל לחיות, ולפיכך הרי זה כמעריך איבר שהנשמה תלויה בו, שנחשב הדבר שהוא העריך את כולו. ועד כאן כאשר הוא העריך חלק מגופו. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם כאשר הוא התחייב לתת דמים של חלק מגופו. הלכה ג' אומר דמי ידי עליי, או שאמר דמי יד פלוני עליי, שמין אותו את האומר דמי ידי עליי, או את האדם שהוא התחייב לתת את דמי ידו, כמה הוא שווה אילו היה נמכר כעבד ביד, דהיינו כולל היד, וכמה הוא שווה אילו היה נמכר בלא היד, דהיינו באם הוא היה מוכר אותו כפי שהוא עבד שלם, אך את היד הוא היה משאיר לעצמו. דהיינו באם הוא היה נמכר כפי שהוא עבד שלם, אלא שאת היד הוא לא היה מוכר, ואת ההפרש הוא נותן להקדש שאילו הם דמי ידו. כיצד אם כאשר נמכר הוא כולו כולל היד יהיה שווה 50, ואם ימכר חוץ מידו, דהיינו שתישאר ידו זו לבעליו הראשונים ולא יהיה לה לוקח בכלום, דהיינו שביד זו הוא יעשה מלאכה לאדונו הראשון ולא ללוקח, הרי הוא שווה במחירה באופן כזה 40, אם כן ההפרש שהוא שווי היד הוא 10, ולפיכך נמצא זה הנודר, התחייב לשלם להקדש 10 שהם דמי ידו. וכן כל כיוצא בזה בשווי כספי אחר, או בשאר האיברים שאין הנשמה תלויה בהם. הלכה ד', אבל אומר דמי ראשי או דמי כבדי עליי, או שאמר דמי ראשו של פלוני עליי, או דמי ליבו כבדו של פלוני עליי, הרי הוא נותן את דמי כולו. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר כי יפלי נדר בערכך, שהפסוק מקיש הנודר בדמים לערכין לעניין זה. והדבר מובן גם בסברה שהרי לא ניתן לבדוק את שווי הראש לפי האופן המבואר בהלכה הקודמת בנוגע ליד, שלא ניתן למדוד כמה שווה האדם למוכרו לעבד עם הראש וללא הראש. שכמובן שללא הראש וכך גם ללא הלב או הכבד הוא איננו שווה כלום, ולפיכך הוא מתחייב בדמי כולו. וכן האומר דמי חצי עליי נותן דמי חולו, כאמור לגבי ערכין שאין אדם יכול לחיות ללא חצי מגופו. אבל האומר חצי דמי עליי נותן חצי דמיו, שהרי לא התכוון לתת את דמי חצי גופו, אלא לתת חצי משווי כל גופו. הלכה איי, האומר משקלי עליי, שמתחייב לתת להקדש כמשקל כובד גופו, או שאמר משקל פלוני עליי, נותן את משקלו. אם מתחייב לתת כסף, נותן את משקלו בכסף, שבאם הוא שוקל 60 קילו, עליו לתת 60 קילו כסף לבית המקדש, ואם מתחייב לתת זהב, ייתן זהב, כמו שפירש בשעת ההתחייבות. ואם אמר משקלי עליי ולא פירש מאיזה מין, יבואר דינו בהלכה זין. ואם אמר משקל ידי עליי, או שאמר משקל רגלי עליי, רואים כמה היא ראויה לשקול, שמעריכים את משקל היד, ונותן ממין שפירש כסף או זהב וכדומה. ועד איכן היא היד לעניין זה, שכאשר אמר משקל ידי עליי, איזה חלק מהיד הוא צריך לתת את משקלו? עד האציל שהוא המרפק, והרגל עד הארכובה עדיינו הברך. דאף של גבי דינים אחרים, הרי הכוונה ביד לכף היד וברגל לכף הרגל, הרי לגבי נדרים אין הדין כן, לפי שבנדרים הולכין אחר לשון בני אדם. וכיוון שבלשון השגורה בפי האנשים, הרי היד היא עד המרפק והרגל עד לברך, לפיכך כך חלה התחייבות נדרו. הלכה וו, האומר קומתי עליי כסף, שעליי להביא כסף לבית המקדש בשיעור הגובה שלי, או שאמר קומתי עליי זהב, נותן שרבית, מות, שאינו נכפף, שהוא עבה ויציב, כקומתו שהיא ניצבת מעצמה ואינה נכפפת, בשיעור מלוא קומתו דיינו גובו ממין שפירש בעת שהתחייב כסף או זהב. אך אם אמר מלוא קומתי עליי, נותן אפילו שרבית שהוא דק, והוא נכפף שאינו יציב ממין שפירש. ומכיוון שאוסיף את המילה מלוא קומתי, הרי אנו מפרשים שהוא התכוון לכך שיביא מכסף או זהב כאורך קומתו, ולא שעל עמות לעמוד כפי שקומתו עומדת. הלכה זין, האומר משקלי עליי ולא פירש מאיזה מין יביא במשקלו, אם היה עשיר ביותר ונתכוון למתנה מרובה, נותן כשיעור משקלו בזהב. והיינו דאין זה מספיק שהוא עשיר, דייתכן שהוא קמצן, אלא צריך גם לאמוד את דעתו שהוא נדיב ונתכוון למתנה מרובה, ורק אז הוא צריך לתת את משקלו בזהב. והוא הדין בעשיר שנתכוון למתנה מרובה, האומר משקל ידי או משקל רגלי עליי, או שאמר קומתי עליי ולא פירש מאיזה מין ניתן, הרי הוא נותן זהב כמשקל ידו או רגלו או כמלוא קומתו. ואם אינו מופלג בעשירות, שאיננו עשיר במיוחד, אף אם הוא עשיר קצת, אינו צריך לתת זהב, אלא נותן כשיעור משקלו או כמשקל ידו, משאר דברים שאינם יקרים כל כך, שדרכן להישקל באותו מקום, ואפילו פירות, שבכל המקרים שבהם הוא התחייב לתת את משקלו, את משקל ידו וכדומה, באם הוא אינו עשיר במיוחד, יכול הוא לתת כמשקלו מכל דבר שנשקל באותו מקום, כפירות, ובכך הוא יוצא ידי חובת נדרו. וכן אם אדם שאינו מופלג בעשירות אמר קומתי עליי ולא פירש מין מסוים, נותן שרבית מלוא קומתו אפילו של עץ, והוא יוצא בכך ידי נדרו, והכל לפי ממונו ודעתו של האדם הנודר. דהיינו שאין בדבר כלל ברור לכל האנשים, אלא הדבר נמדד בכל אדם שנדר לפי ממונו ונדיבותו. ובהלכה ח' מביא הרמב״ם מספר מקרים שבהם מסתפקת הגמרא איך יש לפרש את דברי הנודר. האומר עומדי, דהיינו שיעור עמידתי עליי, שיש להסתפק האם בכוונתו לשרבית ארוך כקומתו שאינו נכפף, כאומר קומתי עליי, או שכאשר אמר עומדי עליי, די בשרבית ארוך כקומתו שיכול לעמוד אף שנכפף. או שאמר ישיבתי עליי, שיש להסתפק האם מתכוון להביא דבר באורך שממקום ראשו ועד מקום ישיבתו שהוא כאורך חצי גופו, או שהתכוון לאורך כל גופו כמו שהוא יושב מראשו ועד רגליו. או שאמר מקום ישיבתי עליי, שבזה הספק האם ייתן שרבית באורך מלוא קומתו כשיושב, או שרבית שהוא רק באורך מקום ישיבתו. או שאמר רוחבי עליי, שעליו להביא שרבית ברוחב גופו, והספק הוא האם הוא צריך להיות שרבית שאינו מתכופף, כרוחב גופו שאינו מתכופף כשהוא כופף את קומתו, או שהתכוון לשרבית כרוחב גופו, אף שהוא דק ומתכופף. או שאמר עובי עליי, שנדר שרבית בעובי גופו, וגם כאן הספק האם הוא צריך לתת דווקא שרבית שאינו נכפף, או גם שרבית דק הנכפף. או שאמר היקפי עליי שיביא שרבית בשיעור היקף כל גופו, וכאן הספק האם הוא צריך להביא שרבית עבה כל כך שאין הוא יכול להתיישר מכפיפתו כאשר הוא מקיף את גופו, או שיכול להיות גם שרבית דק שיכול להתיישר מכפיפתו. הרי כל מקרים אלו הם ספק בגמרא, הוא מביא לפי ממונו, כמבואר בהלכה הקודמת שהעשיר והנדיב מביא מזהב, והעני מביא אפילו מעץ, ובנוגע לספק באיזה שיעור הוא צריך להביא מאותו אמין, הרי הוא צריך להביא בשיעור גדול כל כך, עד שיאמר עליו בוודאי לא כך נתכוונתי, ששיעור כזה הוא בוודאי מעבר למה שהתכוונתי להתחייב בנדרי. ומכיוון שישנו ספק בנוגע לנדרו, והוא בספק שמה יעבור על האיסור שלא יחל דברו, עריכל כאן הכלל שספק הדאורייתא לחומרה. אך באמת יתנו היורשים פחות שבלשונות, דיינו רק את המינימום המתפרש ודאי מתוך דבריו, שעל היורשים לא חל החיוב של לא יחל דברו, שהרי הם לא נדרו כלום, אלא יש עליהם רק שיעבוד ממוני המוטל על הנכסים שירשו, וכאן חל הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. הלכה ת, אתה אומר הרי עליי מטבע כסף לא יפחות מדינר כסף, שהוא המטבע המקובל מסוג הכסף. ואם אמר הרי עליי מטבע נחושת, לא יפחות ממאה כסף, דיינו שיביא מטבע מנחושת שהוא בשווי מאה כסף, שאיש אישית מדינר כסף, שהוא המטבע מנחושת שרגילים לסחור בו, אך לא יביא פרוטה של נחושת משום שאין רגילים לסחור בה משום ערכה הנמוך. ואם אמר הרי עליי ברזל, לא יפחות מברזל בשיעור של אמה על אמה, 48 על 48 סנטימטרים, הראוי לחלה עורב שהיה למעלה בגג האיכל, שהיה תא של ברזל חד על גבי מעקי האיכל סביב, כדי שלא ינוחו עליו העופות כעורבים ודומיהם ויתנפו. ולפיכך הוא נקרא קלה עורב שמחלה את העורבים ודומיהם, וכמו שהתבהר במקומו בהלכות בית הבחירה. וכאשר הוא אמר הרי עליי ברזל לבית המקדש, הרי עליו להביא כשיעור זה, שהוא השיעור המינימלי הראוי לעשיית דבר כלשהו בבית המקדש. הלכה יהודה אומר הרי עליי כסף, או שאמר הרי עליי זהב ולא הזכיר מטבע, שלא אמר מטבע כסף או זהב, אלא התחייב כסף או זהב סתם, יביא לשון של כסף או של זהב, דיינו חתיכת כסף או זהב מעורכת בצורת לשון שהייתה מקובלת בימיהם, יהיה משקלה עד שיאמר לא לכך נתכוונתי, שיביא לשון של כסף או של זהב במשקל כל כך גדול, עד שיאמר שלכך הוא בוודאי לא נתכוון, כאמור שהוא צריך לוודא שאיננו עובר על האיסור של לא יחל דברו. וכן אם בעת שהתחייב פירש את המשקל, שאמר שמתחייב כסף או זהב במשקל מסוים, ואחר כך שכח כמה היה המשקל שפירש, הרי גם במקרה זה יביא לשון של כסף או של זהב, עד שיאמר לא לכך נתכוונתי שהוא צריך להחמיר על עצמו מהטעם האמור. הלכה י' אחד האומר דמי עליי, עוד מי פלוני עליי, או האומר הרי עליי מנה שהם 100 זוז, או 50 זוז, שנקב בסכום מסוים, או שאמר הרי עליי כסף או זהב ולא הזכיר מטבע, הרי כל אלו הן הנקראים חייבי דמים, והדמים והערכים שהתחייבו בהם האנשים, הרי נותנים אותם לבדק הבית, לתיקון ותחזוק בית המקדש, כמו שביארנו בפרק הקודם. הלכה י"ב, שתי לשכות מיוחדות לצורך תרומות של אנשים, היו במקדש אחת לשכת חשאים שהייתה מיועדת לצורך תרומות בסתר, ואחת לשכת הכלים. לשכת חשאים, אנשים מראי חטא נותנים לתוכה מעות בחשאי, בסתר שלא יהיה ידוע מי תרם את המעות, ועניים בני טובים, מיוחסים ומכובדים המתביישים לקבל צדקה בגלוי, מתפרנסים ממנה בחשאי, שהיו מקבלים תמיכה מאותה הלשכה בחשאי, ללא שהאנשים ידעו שהם מתפרנסים מהצדקה. ולשכת הכלים, כל מי שהתנדב כלי לטובת בדק הבית, זורקו לתוכה, ואחת ל-30 יום הגזברין הממונים על הלשכה פותחים אותה, ובודקים את הכלים שבתוכה. כל כלי שנמצא בו צורך לבדק הבית, שיש בכלי עצמו שימוש לצורכי המקדש, מניחים אותו. והשאר, שאר הכלים שאין בהם עצמם תועלת לצורכי המקדש, נמכרים, ודמיהן נופלים ללשכת בדק הבית, הלשכה שמנהלת את כל צורכי בית המקדש, תחזוקו ותיקונו. הלכה י' ג' באים הוצרכו בבית המקדש לכספים נוספים עבור קודשי המזבח על מנת לרכוש בהם את קורבנות הציבור שצריך להקריבם על גבי המזבח ולא הספיקו להן תרומת הלשכה, שכספי מחצית השקל המיועדים לקניית קורבנות אלו לא הספיקו לקנייתם, מוציאים את הראוי להן את הסכום הנדרש להשלמת קניית קורבנות הציבור מכספי קודשי בדק הבית. אבל אם הוצרכו לכספים עבור בדק הבית, דהיינו לתחזוקת ותיקון המקדש, ולא מצאו בלשכת בדק הבית דבר המספיק להן, שלא היה שם מספיק כסף לכל הצרכים של תיקון המקדש, אין מוציאין הראוי להן מקודשי המזבח. מכיוון שקדושת קודשי המזבח, דהיינו הקורבנות, גבוהה יותר מקדושת הדמים שהם לצורך בדק הבית, ולפיכך מותר להשתמש עם כספי קודשי בדק הבית לצורך קניית הקורבנות, אך לא להפך, משום שמעלין בקודש ואין מורידין. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.